ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אחרי שראינו את ההבדלים שבין מצב העולם קודם החטא לאחר החטא, ואולם מלבד כל זה גברה מידת דינו יתברך שמו, שלא יוכלו לא האדם ולא העולם מעתה הגיע אל השלמות עודם בצורה שנתקלקלה, דהיינו הצורה שיש להם עכשיו, שבה נתרבה הרע. זה נקרא עניין המיטה, שהרע שולט בעולם. שליטת המיטה זה עין ושליטת הרע. זה בא לידי ביטוי במה שכל עוד שהרע, כיוון שגדרו חיסרון, אז הוא בעצם גדרו החסר, לא יכול לתת מקום לעולם בתיקון, וצריכים להיפרד ממנו על ידי שהוא פשוט הוא שולט באדם, כמו כל סדר שהרע שולט ונפרד, כמו איסורים, כמו כל דבר כך. דווקא על ידי שהמציאות נמסרת בידו, ככה היא נפרדת ממנו. אז זה בעצם שליטת המיטה על העולם כדי להתקן ממנו, אלא יצטרך להם בהכרח עבור מעבר ההפסד, דהיינו המוות לאדם, וההפסד לכל שאר האהובים שנתקלקלו עמו. ולא תוכל הנשמה לזכך הגוף, אלא אחר שתצא ממנו תחילה וימות הגוף ויפסד, ואז יחזור ויבנה בניין חדש, ותיכנס בו הנשמה ותזכחהו. וכן העולם כולו יתחרב מצורתו של התא, וישוב ויכנס בצורה אחרת ראויה לשלמות. ועל כן נגזר על האדם שימות ויחזור ויחיה, והוא עניין תחיית המתים, ועל העולם שיחרב ויחזור ויחודש, והוא עניין מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שיט אלף שניה ואלמה וחד חרוב, ולסוף אלף שנה הקדוש ברוך הוא חוזר ומחדש את עולמו. זה לא בדיוק ציטוט מהגמרא, אבל זה התוכן של הגמרא גם בדף צדיק ב' וגם בדף צדיק ז', עמוד א' ועמוד ב'. שם יש את כל הנתונים הכוללים את העניין הזה. שיט אלף שניה ואלמה נתון אחד, חד חרוב נתון שני, וחידוש העולם זה נתון שלישי. כל הדברים האלה הם אכן מדויקים.
אז אלף שנה, ומה קורה באלף השנה האלה?
זה בחינת אלף שנה של חד חרוב, זו בחינה. ואחרי שהבחינה הזאת חולפת, אז העולם מגיע למצב האמיתי שהוא עיקר העולם הבא, עיקר העולם בתיקונו ללא שום אחיזה. החד חרוב זה ביחס לשליטת הרע לעולם, לכן העולם חד חרוב לא, זה לא במשמעות של חורבן שלילי, אלא כמו סותר על מנת לבנות. כדי לבנות את העולם בשלמותו ותיקונו, אז צריכים להיפטר מאחיזת הרע על ידי הסדרים של חד חרוב.
מה הכוונה?
חורבן זה כמו בכל דבר, בכל תהליך יש חורבן. גם בלידה יש חורבן, גם בכל דבר יש, כל פעם שהדבר הוא
שינוי
צורה, מתקלקל כדי לבנות אותו מחדש. זה נקרא חורבן, לא המשמעות הזאת. ראי, שנייה אחת, רק אני אוסיף הכרח לדבר, שלא יכול להיות שחלילה שישמע שאחת חרוב זה דבר שלילי. הרי צריכים להבין, איך ייתכן שאחת חרוב יהיה אחרי שכבר העולם הגיע, עבר את שלב תחיית המתים, ואז חד חרוב? אם העולם צריך לעבור שלב של חורבן, שיעבור אותו לפני תחיית המתים. איך יכול להיות שבסוף האלף השישי העולם מגיע לכזו שלמות של תחיית המתים, ואז חד חרוב? עד כדי כך שהגמרא שואלת, ומה יהיו עם הצדיקים שקמו לתחייה באותה הבחינה?
אבל הוא אומר שתחיית המתים אחרי, לא הבנתי מה הוא אומר.
לא.
זה שהוא קדש. הוא עניין תחיית המתים,
אבל לא.
הוא אומר שעמוד ויחזור ויחיה.
זה עוד פעם, הוא מתחיל, רגע, הוא מרשה ששתי בחינות. ביחס לאדם, תחיית המתים. ביחס לעולם, חד חרוב וחידוש העולם. עכשיו, אם אתה רואה שזה לא שלב מקביל, אלא שלב של אחרי תחיית המתים, הרי תחיית המתים כולנו יודעים שצריכה להיות בתוך האלף השישי שלנו, ואילו חורבן העולם מתחיל בבחינת אלף השביעי. אז איך ייתכן שאחרי שבני אדם כבר קמו לתחייה, אז מתחיל השלב של החורבן? עד כדי כך שהגמרא שואלת, ומה עם אנשים שקמו לתחייה באותו הזמן? ככה הגמרא שואלת.
הצדיקים.
מה זה צדיקים? ישראל, הצדיקים שקמים לתחייה, כל מי שזוכר, לתחיית המתים.
תחיית המתים זה ברור שיהיה בתוך הששת אלפים?
כן, כן. באחד מיהודה הנביאים? מה אתה שואל?
אז כן. אז לא אחד חרוב, כי אחד זה מתקופה, אבל
אני לא יודע לפרש למה תהליכים כאלה צריכים להיקרא אלף. אני לא יודע להסביר.
זה חובה של הרע, כנראה שבסוף, בסוף של אפר שישי, שבו יש אתם מתים, כנראה שכבר אין רע.
נכון.
ומה קיבלתי על זה חובה של הרע, אם כבר אין רע.
בגלל שצריכים לשנות את תנאי העולם מתנאי עבודה לתנאי שכר. גם אם היום הרע יתבטל, העולם שלנו, התנאים שלנו הם תנאים מיוחדים להתמודדות מול רע, מול אפשרות של רע. כי זה כל האפשרות שלנו לקנות נצח. ברגע שהעולם עובר למצב שכר, כל התנאים אמורים להשתנות, ואכן צריכים לבנות שמיים חדשים וארץ החדשה אשר אני עושה, כי תנאי ההשפעה במצבי שכר שונים מתנאי המציאות גם של המקבלים וגם של ההשפעה בתנאי שכר.
אפשר להגיד שסוף השישי זה תחילת המתים של האדם, ואלף השביעי זה תחילת המתים של העולם.
זה מה שכתוב.
הוא משווה את זה אבל למוות של הגבור, מוות של הגבור זה גם לא חורבן?
האמת היא שזה לא חורבן, האמת שזה תיקון. גם זה תיקון. לא גניזה, דיברנו על זה פעם.
שיהיה
לך
לבתים שיהיה
בו שתי אלף לך. מה זה? תהיה לך לבתים שתהיה בו אחרי משתייה. זה עדיין בעולם הזה, ויש לו סוף
השישי, סוף השישי, יש לך לבתים,
שתהיה בו עולם הזה, זה לא שיש לך לבתים שתהיה. כל עוד האלף שלנו, העולם מתנהל בחוקיות שלנו. אלף השמיני לא. אלף, לא גם, אלף השישי זה חוקיות שלנו. אלף השביעי זה כבר בחילת העולם הבא של צדיקים נהנים מזיו השכינה. אלף השמיני זה כבר עין לא ראתה, אנחנו לא יכולים אפילו לקרוא לזה.
יש תחילת
המתים
בעולם הזה, ואז יש
תחילת המתים
אחרי
משיח. כן. למה לא? תחילת קודשים, עם ישראל בבניין בית ראשון, אכלו 14 יום, אכלו ביום הכיפורים. יש לנו, הגר"א מונה את כל סוגי האכילות, יש לו בספר הדרת קודש, הוא מונה את כל סוגי האכילות שיש בעולם, מדרגה לדרגה. אכילת חולין, אכילת תרומה, מעשר, תרומה, קודשים קלים, קודשי קודשי קודשים. הדרגה הכי גבוהה של האכילה הייתה ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, בבניין המשכן.
אנחנו יכולים להקדים את האלף השביעי? חייב יותר...
שאלה טובה, מבחינת להוסיף מחול על הקודש.
ככה עדיף, לא?
יש כללים, כמו שמקבלים את השבת, ככה מקבלים את האלף השביעי. אז מסתבר שעצם השלבים של ימות המשיח זה גוף הרת השבת שמקדימה. לא, השלבים הם כל כך ארוכי טווח שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו לקבל את השבת כמו שאנחנו מקבלים.
אם אפשר להוסיף הקשר של מן גוף האדם לעולם, שיש אמרה כזאת שאומרים האדם הוא עולם קטן, כמו שיש אדם שהוא נולד אז יש תהליך מסוים, ככה אני רואה את זה שהעולם הוא כמו אדם גדול שעבר האנושות.
אז מה שאתה רואה, ראו הנביאים. כל דברי התורה שלנו, בצלם אלוקים עשה את האדם, כל התוכנית האלוקית היא מגבילה למסורת האנושית, בכל המישורים, בכל ההבחנות.
הקורבן של העולם זה לא דומה למוות של
הגוף? יש דמיון, אתה רואה שהרמח"ל השווה, אבל שניהם כנראה לאותה תכלית.
מה קורה לאנשים באלף השביעי?
אז הגמרא אומרת, עושה להם כנפיים ושתים על פני המים. מסביר הרמח"ל שזו הבחנה פנימית, זה לא כפשוטו. הכוונה היא שהדרגה של החומר, החומר יהיה כל כך כרוך אחרי הנשמה, שהנשמה תחלקל את כובד החומריות באותה תקופה. רצו לבטא את זה כך, אבל אני לא יודע יותר להסביר יותר ממה שהגילו לנו. אז נמשיך הלאה. והנה, לפי שורש זה, זמן הגמול האמיתי, דהיינו זמן קיבול השכר שזכרנו למעלה ומקומו, הוא אחר התחייה בעולם שהתחדש. הכוונה היא בעיקר שלב התחייה שהוא אחרי חידוש העולם, והאדם יענה בו בגופו ובנשמתו, ביות גופו מזוכח על ידי נשמתו ומוכן על ידה להיות נהנה בטוב ההוא. ואולם יבחנו שם האנשים ותתחלף מדרגתם ומעלתם כפי השיעור מה שתרחו בעולם העבודה וכפי מה שהשתדלו להשיג מן השלמות. כי כפי שיעור זה תזדער הנשמה בעצמה ותאיר בגוף ותזכחו. ויקנו שניהם יקר ומעלה ויהיו ראויים להתקרב אל האדון ברוך הוא ולאור באור פניו ולהנות בטובו האמיתי. כן, זה חשוב, הדגש חשוב, שוודאי שלא יישמע כאילו בסוף העולם מגיע לאיזושהי השתוות, לאיזשהו מצב שכולם שווים ביחס לעניין האלוקי. זה ודאי בלתי אפשרי, כי אנחנו לעולם לא משיגים את השלמות האלוקית, אלא בערך שבו המציאות שלנו החסרה מוכנה להיות מדמה במעשים, בבחירה החופשית, וכמובן שכפי ערך ההכנה, ככה האדם יוכל לקבל את הטוב.
אחר התחייה שהוא אומר פה, הכוונה היא אחר התחייה, לא של האדם, של העולם?
גם וגם.
אבל אמרנו שזה תחיית המתים זה לפני, או לפני שמי.
זה אומר, תחיית המתים של המין האנושי זה באלף השישי. אחרי שהעולם כולו עובר תהליכים, זה עוד אלף. אז הוא אומר, עיקר זה תחיית המתים בשלב התכליתי שנקרא אחר חידוש העולם. ואומנם, ביות שנגזרה המיטה לאדם, וכמו שזכרנו, כעת הרמח"ל אומר, אחרי שאנחנו הבנו שכשאנחנו אומרים עולם הבא, מהיום אנחנו ודאי לא מתכוונים למה שנקרא, מה שנקרא במציאות שלנו חלילה סילוק. זה לא עולם הבא. אז עולם הבא זה ודאי שכל העולם כולו חזר למצב הטבעי שלו כקודם חטא אדם הראשון. אז כל אחד שואל, נו, אז מה זה, איך נגדיר מעכשיו את המצב של נקרא עולם הנשמות? בשלמה לקדמונים שהבינו לפני שנתגלו סתרי תורה, הבינו שעולם הבא זה נקרא עולם הנשמות, שכל אדם שמסתלק לבית עולמו מגיע לתכליתו. אז טוב, זו התכלית. עד כדי כך שהיו צריכים להתאמץ ולשאול מה זה נקרא עולם הבא, זה לא עולם שבא, הוא העולם שנמצא כבר עכשיו, ומנסים להתאמץ וליישב. אבל אנחנו יודעים את האמת, שעולם הבא זה עולם, זה תוכנית כלל עולמית שהעולם כולו שלנו יעבור לשלב הבא שלו. אז אם כן, מה זו התחנת ביניים הזאת שנקראת עולם הנשמות? את זה הרמח"ל רוצה כעת להסביר. ואומנם, ביות שנגזרה המיטה על האדם וכמו שזכרנו, ונמצא שהמורכב הזה צריך שיפרד לזמן מה, ואחר כך ישוב להתחבר, אנחנו מבינים שאחרי הגזרת המיטה יש כאן תקלה במערכת. התוכנית הקדומה של גוף הנשמה קיבלו עיכוב. לא חס ושלום שיש שינוי בתוכנית האלוקית ואחרי את אדם הראשון כל התוכנית שלו של גוף הנשמה נתבטלו חס ושלום והתחיל רצון חדש. אסור להגיד דבר כזה. כמו שהרמב"ן מביא בשער הגמול ממדרש קהלת על הפסוק בספר קהלת, כל מה שעשה האלוקים הוא אשר יהיה לעולם. אומר המדרש קהלת, ודאי שאם הקדוש ברוך הוא יצר את אדם הראשון כגוף הנשמה, זה המצב הנצחי שלו, וודאי שלא יכול ליפול בזה שינוי. אז אם כן, הוא אומר, הנה גם בזמן הפירוד הזה ראוי שיהיה מקום לשני החלקים המתפרדים נאות למה שנרצה לפירוד ההוא. בעצם הרמח"ל מגדיר לנו את עולם הנשמות כחדר המתנה, חדר המתנה עד שהעולם יתוקן, ואז כל הנבראים יוכלו לשוב למצב הטבעי. והנה הגוף צריך שיחזור ליסודו ותיפרד הרכבתו ותיפסה צורתו. והואיל והיה מן האפר אליו ישוב, והוא מה שאמר התברך שמו לאדם כי אפר אתה ואל אפר תשוב. אך הנשמה זוכה במעשיה, אין לה אלא לצפות עד שיעשה בגוף מה שצריך לעשות. דהיינו ההתחה וההפסד בראשונה, והאשר באפר כל זמן שצריך, והיבנות מחדש אחר כך, תשוב להיכנס בו. ואומנם צריך שיהיה לה מקום בין כך ובין כך. ואולם לצורך זה הוכן עולם הנשמות, שבו תיכנסנה הנשמות הזכות אחרי צייתה מן הגוף, ותשכונה שם במקום מנוחה, כל זמן יתגלגל על הגוף הדינים הראויים להתגלגל עליו. והנה, כל הזמן ההוא תשכונה הנשמות, האין במעלה ובתענוג, מאין מה שיינתן להם אחר כך בזמן הגמול האמיתי שזכרנו למעלה. כי גם העלתו בעולם הנשמות ודאי שתימדד לפי המעשים שעשה, שלפיהם יימדד גם הגמול אחר כך בזמנו. אך השלמות האמיתי המעוטד לזוכים לו לא ישיגו לא הגוף ולא הנשמה אלא בהתחברם שנית אחר התחייה. טוב, אז למדנו פה ש הגדרנו שהתהליך הזה הוא לוקח זמן. השלב הראשון חייב להיות פירוד, הפירוד מחייב שלכל חלק יהיה מקום מותאם, אבל כמובן שזה הכל המתנה עד המצב האמיתי. מה שכן,
נשמה גם צריכה להתקן?
לא, נשמה היא תלוי, פה אנחנו נכנסים להמון המון הבחנות, תת הבחנות, למה אנחנו קוראים נשמה. יש נשמה דרוח, ויש נשמה דנשמה, ויש לה חלקים עליונים. לכן באופן כללי אנחנו מגדירים, כשכל עוד שלא יורדים להבחנות הדקות, אנחנו מגדירים שהנשמה היא מייצגת את המשפיע, והגוף מייצג את המקבלים. מה שאני רוצה לשאול כאן לכאורה, שמאוד מאוד לכאורה קשה, איך אפשר להבין במצב, איך אפשר להבין שבמצב ההמתנה בעולם הנשמות יש תענוג? הרי מי המתענג שם? מי המקבל שם? אם היינו אומרים שזה רק תהליך של זיכוך הגוף, טוב, אני מבין שהגוף עובר איזשהו תהליך זיכוך. הנשמה ממתינה, אני גם מבין עד החיבור. אבל מה שייך להגיד שמקבלים שם עונג? הרי הצד המקבל הוא הצד החשוך, הגוף, שהוא זה שעבד והתמודד והשלים את עצמו, ועשה את עצמו ראוי לקבל את תארת הנשמה. אבל אם הוא נפרד, אז אין מי שיתענג. הנשמה לכשעצמה היא לא ברת עבודה בכלל, כל עוד שהיא לא מתחברת לצד שני הפוך. אז מה שייך בכלל מצב של עונג בתקופת ההמתנה? דיברנו על זה כבר פעם?
דיברנו על ההגדרה שהגוף נהנה מדברים שהם חסרים.
נו.
שונה מהנשמה
שנהנית
מעצם.
אבל הנשמה, הנשמה כשאתה רואה אותה באופן כללי, אתה רואה אותה כהערה. לא שייך בנשמה עבודה וחיסרון, נכון? אז כל החיסרון וכל המקום להשלים, להאיר את החושך, זה רק מקום חשוך. והחושך מייצג הגוף. אז אם הגוף נמצא כעת בתהליך, אז אין מי שיהנה לעת עתה.
מה זה שאומרים צדיקים
אליו בלוחה? הכוונה היא בזמן שיהיה העולם הבא, והגוף והנשמה ישובו להתחבר. אבל כאן מדובר בתקופה של נפרדים.
כנראה שהיא מתעלה עוד.
אבל זה שהיא מתעלה עוד, היא מכינה את עצמה בסוף להאיר לחיצוניות שלה, למקום שעבד. אבל אם המקום שעבד לא נמצא, אז מי יקבל?
יכול להיות
יצורים
לנשמה?
נשמה לא, שלמה, אין בה פגם, אין בה פגם בנשמה.
מה שיש שם עבודה לגוף, זה תענוג לנשמה, אני לא מבין.
מה שקונה, מה שקנה הגוף בעולם הזה, וזה אם אתה
לא מבין. אבל הנשמה לא עובדת, וממילא גם לא מתענגת. כי מאיפה, העונג הוא חיסרון שהושלם. נשמה היא לא נחסרה, היא לא הושלמה.
ומתנת
חירה. לא נראה כך. הוא אומר, מאין מה שתקבל לעתיד לבוא, כל אחד לפי דרגתו. מה? אנחנו נחזור בחזרה לתוכנית הקדומה של העולם. למה הקדוש ברוך הוא בכלל צריך ליצור גוף בכלל? למה הוא לא יברק נשמות ויענג אותם מראשיתם בלי עבודה? למדנו שאם אין דבקות בהידמות לשלם, שהנברא החסר ידמה וישלים את עצמו מצד עצמו, לעולם הטוב שלו יהיה שלם. מה זה נקרא מלאכים מתענגים? אני לא יודע להגדיר, מסתבר שכן. מתענגים הם שלמים לפי הרקם, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה מעט בשבילי, לא יסתפק חפצו הטוב ביותו מיטיב קצת טוב, אלא שיהיה כנסת ישראל שהיא מתמודדת עם חומר ויצר הרע 6,000 שנה, ובסוף רק הם יוכלו להגיע להידמות שלמה ליוצרם. עכשיו, כל ההידמות חייבת להיות ממצב של חושך וחיסרון, ואנחנו הופכים אותו לאור. אותו מקום חשוך שהואר, הוא מקום התענוג האמיתי. אז כעת אני שואל, מה המקום שפה, כל עוד הגוף ממתין, לא שייך לכאורה עדיין עונג? אז אתה אומר שזה עונג אחר, הדרך מה שלום רצה להגיד, זה עניין של עונג מתנתי כזה, כמו שמלאך מקבל. זה לא נראה כך, תקרא בדברים שלו, הוא אומר. נראה שהוא מקבל את זה לפי מעשיו. כן.
כל בריאה יש לה עונג מקרבה
לקדוש. יפה, אז כמו שאומר, מלאכים.
עכשיו, הנשמה גם היה לה פעילות כלשהי בעולם הזה מקרבה לקדוש ברוך הוא, עם מי שדחפה לטוב.
אבל היא ממלאה את התפקיד שלה כחוק. הנשמה נורה מהירה, זה חוק.
זה לא, אתה לא יכול להגיד שיש פה בכלל צד שני, נכון? זה עצם טבעה. אז מה שייך להגיד שהיא תקבל שכר על משהו?
אילולי חוק
הנשמה,
הגוף היה יכול להגיע
לא, נכון, ואילולי חוק החושך גם לא יכול היה להגיע. נו, אז לכן מה? עד עכשיו נפרדו הכוחות, ימתינו עד התחייה. מה שייך להגיד שמקבלים שכר בדרך, במצב הזמני הזה?
אז בזמן הזה לא תהיה
כלום? אני שואל, אל תדאג, רמח"ל קבע לך שכבר אתה, אנחנו מסודרים גם שם. אבל לא מבינים למה.
אולי זה בצורת עוצמת משל, כמו שאמרנו שעל השבת, שהיא איננו למבט.
נו.
הנשמה זה כאילו, אם מקבל איזה עונש, הוא עד משל למבט.
אבל לא נראה כך.
אולי זה מבחינת זמן, זה לא...
נו.
אז כאילו, זה כמו שאומרים, לא יודע, בחיים. בכל רגע שם זה כאילו של גאולה.
אבל סוף כל סוף אין גוף, הגוף בהמתנה, זו עובדה. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהגוף ממתין עד התחייה.
מה הם היו לפני שהם היו בגוף?
מה?
מה הם היו לפני שהם היו בגוף?
מבחינת מלאכים. מלאכים פוטנציאליים לקבל טוב שלהם. בקנייה.
איפה נמצא כוח הבוחר?
או, יפה. יפה, יפה. כן, אז אתה רב ישראל חוט, אתה מוביל אותנו לתשובה. מה רצית להגיד משהו? מה? כן. אז אנחנו, אולי אני לא זוכר אם דיברנו על זה, מסתבר שדיברנו על זה כבר בפרק שני. איפה נמצא שאומר בישראל כוח הבוחר? כוח הבוחר, מי זה הבוחר בסוף? הרי בסוף מי שמקבל שכר זה רק הכוח הבוחר. הרי הנשמה לא יכולה לקבל שכר כי היא לא בחרה. הגוף לא יכול לקבל שכר מעצמו כי הוא לא בחר. הוא חשוך מעצם טבעו. מי בסוף הבוחר לקחת את החושך ולהפוך אותו לאור, להתפיל אותו לנשמה, זה כוח שלישי שזה גדר האדם. מי זה האדם הזה? אז הרמח"ל אומר, המקום של הבחירה זה נקרא מקום שנקרא לבוש הנשמה. כלומר, יש מקום ממצא השלישי שנקרא לבוש הנשמה. הנשמה לכשעצמה אין לה שום זיקה לחושך, הגוף לכשעצמו אין לה שום זיקה לאור. מקום ההתקשרות זה המקום, איזה בחינה שנקראת לבוש הנשמה, ששם הנשמה מקבלת מצד ההתלבשות שלה בחומר זיקה אל החיצוניות, ואותו מקום, אומר רמח"ל, שם זה מקום שורש מקום הבחירה שלנו, שם אנחנו בוחרים, ושם עד כמה שהאדם הצליח להתפיל את הלבוש אל הנשמה, אותו לבוש הוא השכר הנצחי שלו. למה? כי הלבוש בעצם אומר, זה אומר רמח"ל, זה אומר מביא, גם הרמח"ל וגם הגר"א, שניהם אומרים שבכל מקום במקראות ובחז"ל, השכר והעונש נקראים בלשון לבושים. למה זה נקרא בגדים צועים בספר זכריה, ובגדי מלכות, ובגד בוגדים בגדו, וכל הסוד של לבוש אדם הראשון, בגדי נמרוד, שזה היה בגדי עשיו, שיעקב אבינו לקח אותם, והיה צריך לתקן אותם, זה קוטנות אור בעין שצריכים להפוך לקוטנות אור באלף, כל דברי חז"ל תמיד מדברים על משהו, על לבוש. למה לבוש? כי באמת, המקום היחיד ששם יש שכר זה אותו מקום של זיקה אל החיצוניות, ושם המקום הזה הוא צריך להתקן. עכשיו שימו לב, ללבוש הזה יש כמה וכמה רבדים. הרובד הכי הכי פנימי שלו זה אותו לבוש שנקרא לבוש הנשמה. במילים שלנו, אם נדבר במילים פנימיות, זה בעצם נקרא לזה כמו הנשמה עצמה יש לה חלקים, ואם נדבר על הנפש והרוח שלה, שהם החלקים הנמוכים שלה, זה אלו הלבושים שלה הכי חיצוניים, ששם האדם עובד, שם זה מקור העבודה והבחירה שלו. יש לבוש יותר חיצוני, שזה הנפש השפלה. הנפש שלנו, שאותה אנחנו חווים כל החיים, היא גם לבוש אמורה להתלבש על הנשמה. מי שזוכה, שכל הרצונות שלו, הנפש שלו, נמשכת לדברים תכליתיים, אמיתיים, הוא לוקח את הנפש, את אותו נפש, אותו רצון שהוא לגמרי חיצוני, והופך אותו תפה להערת הנשמה, עד כדי כך שבסוף אפילו ליבי ובשרי ירננו כל חי, אפילו הנפש שמתחברת עם החומר, גם החומר כנוע ומשתחווה להשם בהדרת קודש. כל המציאות כולה בסוף צריכה להפוך להיות חיצוניות לפנימיות הנשמה. אז שימו לב, כשאדם נמצא בעולם, אדם נמצא בעולם הנשמות, מי שמקבלת בינתיים שכר, מקבל שכר, זה הלבוש הנשמה לבד. באמת החיצוניות של הנפש והגוף. והגוף הם בהמתנה ותיקון, אבל הם עדיין יכולים לקבל שכר. ואילו הגוף, העיקר תיקון העולם ורצונו של הקדוש ברוך הוא שהעולם שהוא יצר יהיה באמת עומד לפניו לנצח, זה השלב השלם הזה ממתין לתחייה. אבל עדיין יש חיצוניות שמקבלת שכר גם במצב הזה.
אבל מה הזכות שלו של הגוף שהוא בעצם עבד?
כל החלקים עבדו. כן, כל החלקים החיצוניים עבדו. כל אחד לפי ערכו. הנשמה אמר תלוי באיזה חלק. החלק העליון שלה מייצג את המשפיע. החלק התחתון שלה מייצג את אותו מקום ששם יש גם בחירה וגם התמודדות וגם תיקון. שם המקום שורש התיקון מתחיל בלבושים. הפנימיים.
מובן עניין השכר, השאלה היא מה קורה, מה זה בחינה של, איפה בחינה של בינה נכנסת?
איזה?
הצד השני, הלא עוני. זה גם בלבוש?
זה בנפש.
זה לא מחכה את השני, כלומר,
אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד דברים לא מדויקים, אבל יש דינים שקשורים לנפש. הנפש של האדם זה הדק שבגשמיות. ועיקר אחיזת הרע זה בנפש, המידות רעות בנפש, הרגלים רעים בנפש. כל המקום שהרע בעיקר נאחז בו זה באמת בנפש. אלא שיש גם אחיזה לרע בלבושים עצמם. בבחינה התחתונה של הנשמה גם שם יש. למה אנחנו קוראים תיקון, התיקון של הדבר הספציפי הזה? אני רוצה להגיד דברים מקור, לא רוצה להגיד סתם. אבל ייתכן שזה גם וגם. כן.
כשאנחנו
אומרים
ברוך,
הם עדיין נפרדים
חמש
חמש חמש חמש חמש. זה החלק
הזה,
הרגוש הזה? לא. כי כל לילה חלקים העליונים של הנשמה נפרדים מהאדם, וזה גורם את השינה, ולכן אנחנו יותר נכנסים תחת שליטת הכוחות השניים, כי החלקים העליונים של הנשמה הניחו אותנו, הם עולים כדי לקבל השגות, וממילא החלקים הנמוכים באמת נשפלים ועלולים יותר לאחיזת התומה, לכן אנחנו נוטלים ידיים בבוקר. אז כל התהליך הזה זה קורה בגלל שנסתלקו החלקים העליונים. כן, נעמי, מה רצית?
אמר שהכוח הבחירי מגיע מצלפות של הנשמה, נפש ורוח,
מהצד החיצוני של הנשמה. כן,
אבל כשאדם חוטא,
נו, באותם לבושים הוא הופך להיות בחינת בגדים צועים. נו,
זה הכוח הבחירי שפוגע בעצמו.
נו, אבל יש לו, כי יש לו בחירה לכל הפחות שקולה, אז למה שהוא לא יכול, למה הוא לא עלול לרע? אם הוא צריך להיות עלול לטוב, הוא צריך להיות באותה מידה עלול לרע, אחרת הוא לא יהיה בוחר.
למה הוא להיות חיצוני למה שהוא פוגע בו?
למה? למה לטוב כן ולרע לא טוב? למה
אפשר להגיד באמת שיש לגוף, יש לנשמה? באמת זה משהו שלישי.
אז מי זה השלישי? מי זה המכריע? איפה ההכרעה נמצאת? נו, אבל אמרנו מה שהרמח"ל אומר, לא מה שאני אומר.
כן, אבל איך יכול להיות שהנפש והרוח הם אלו שגם בוכים וגם הם נפגעים בבחירה?
כי זה השטח. השטח הפעולה. אני לא אומר שזה באותו מקום נמצא גם כוח הבוחר וכוח המתקן או המתקלקל. אבל שם, במקום הזה, שם יש את היכולת, יש איזה מקום ממצע של זיקת שני החלקים, וכשהכוח הבוחר הזה מכריע, האם הלבושים יתפלו לנשמה, או ייפרדו ממנה חלילה, ויתקלקלו.
הוא מפסיד מהשכר של העולם הבא?
לא. שלמות אין לו שייך להפסיד, זה לא דבר שמתבזבז. אמרנו, דברים יחסיים מתבזבזים, ארטיק מתבזבז. דברים שהם מוחלטים לא שייך בזבוז, זה שלמות, שלמות היא נצחית.
ועל ידי הנאה בעולם הזה יש בחינה של בזבוז,
לא? לא יודע, תלוי. מה פירוש הנאה? כשברוך הוא ברא אותנו בשביל ליהנות, לענות בהם בני אדם.
מה זה אחד המוראים שהיה אני, ובעלם זה ביקש.
יפה מאוד, שים לב. החזל הזה צריך לשים אליו לב.
איזה חזל?
כתוב במדרש, המדרש הזה מובא בכמה נוסחאות, בחזל, בשמות רבה, ברות רבה, והגמרא בתענית, בכמה נוסחאות. על כל פנים, עיקר הדבר שרבי יוסי בן חלפתא היה, לא היה לו מזונות לערוך את החג, ואז הוא יצא מחוץ לעיר, התפלל, והוא קיבל מהשמיים לפי נוסח אחד רגל של זהב, מרגלית, לא משנה, ואשתו לא רצתה, היא אמרה לו, יחסר לך מחלקך לעולם הבא משולחנך, והוא יחזיר את זה בחזרה, וגדול נס האחרון מן הראשון, שמן השמיים נותנים ולא מקבלים. אז הוא שואל, הנה רואים שאדם מקבל דבר בעולם הזה, וזה על חשבון העולם הבא. אז אני חושב שוודאי לא כך. אין ספק שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים ייהנו בעולם הזה ובעולם הבא. כמובן, אם אדם רואה את ההנאה בעולם הזה כדבר תכליתי, אז דל מאחי שהוא לא לוקח את שכרו לעולם הבא, הוא פשוט לא מכין לו את העולם הבא. אין לו בכלל עולם הבא, בגלל שהוא חושב שהעולם הזה זה העולם הבא שלו. אז תם הוא אדם טועי. אבל אם אדם חי מטרה ובדרך הוא... אז ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה שבני אדם שהטוב שלו ישפיע על נבראים בכל המערכות, בכל המישורים. אין ניגוד בין עולם הזה לעולם הבא, אלא אדרבה, העולם הזה צריך להפוך להיות עולם הבא. וכך הופכים אותו על ידי שמשתמשים בו לתכלית הנכונה, שזה סוד הקדושה. מה שהיה בסיפור ההוא, אז שם כתוב הלשון בחז"ל שהוא אמר ככה, הוא ישב עם החברותה שלו בית המדרש ולמדו, והם שמעו קולות בחוץ. אז הוא שואל אותו, מה הקולות? הוא אומר לו, אנשים עכשיו ערב חג, וכולם מבקשים, דורשים את המשכורת מהמעבידים שלהם. אז בזמנם היו אנשים עניים עובדים לפי יומית. אז כל יום, ראיתם פעם, לא עלינו, שזה נראה אצל הישמעאלים, שהם באים בסוף היום, מחלקים להם את המזומן, ויש צעקות, מגיע לו זה. אז ככה הם התווכחו, ככה. אז הוא אומר לו, הם הולכים, אמר לו ככה, הם הולכים לבקש מהמעביד שלהם, ואני אלך לבקש מהמעביד שלי. שים לב, הוא הלך לבקש שכר. מי שהולך לבקש שכר, זה בעיה. מי שלא מבקש, הוא מבקש שכר. הוא מבקש את קיומי. שם נותנים את חשבון העולם הבא. אדם שלא מבקש שכרו.
איך יכול להיות ששכר העולם הבא, שהוא דבר שהוא לא
מה זה?
מתורגם לאגבות.
אז איך תשאל לרשעים שמשלם לצונב על פניו לאבידו? איך אפשר לתרגם מצוות בעניינים? מה? אז לכן זו הסיבה שהחזירו לו את זה בחזרה.
העונש שלהם זה והיו לדרון לכל מסע שהם
שירו. נכון, אז זה בדיוק מה שאני חושב, שאתה נכנס פה לנקודה עמוקה, שזה היה ויכוח בין אשתו של רבי יוסי חלפתא לרבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא אומר, זה לא יפגע לכם, והיא אמרה לא. היא אומרת, היא לא הסכימה לקבל, היא רצתה להחזיר את זה. אולי זה גוף היה דין ודברים. אתה טוען שלאדם, אדם שיש לו עולם הבא, אי אפשר לבדוק לו את זה בענייני העולם הזה. היא חששה מפני זה, שאולי, טוב, כל פנים, אתה נכנס פה לדיון מאוד מעניין. האם שייך בשלמה באדם רשע שאין לו שום חלק לעולם הבא? אז הדברים באמת, הוא מעולם לא הצליח לעלות לדרגת עולם הבא, אז כל המעשים שלו מתורגמים בענייני העולם הזה, בשכר החיצוני של המצוות. אבל אדם ששייך לעולם הבא, איך אפשר לקחת מעשה נצחי ולבדות אותו בכסף וזהב? שאלה מאוד מרתקת מה שאתה שואל. כן.
ומה אם יש נעשה ונזמין כאילו דיסקוי אחד?
נו. איך זה מתורגם, אתה שואל?
מה זה מנקים? פה אי אפשר לומר שזה מתורגם וכאילו...
אתה שואל שאלה דומה. אתה אומר, למעשה אדם שעושים לו נס, פירוש הדבר שאם... אם זה מעבר להנהגה הטבעית, אז עלול להיות שזה היה על חשבון שכרו. אז אתה אומר, מה ההבדל אם מקבלים מרגלית מן השמיים או מקבלים את החיים? למעשה תורגם פה עניין נצחי לדבר זמני.
כן, אבל פה זה לא שהבן אדם היה בראש שזה השכר שלו, פשוט עשה משהו עשה, ובגלל זה הוא קיבל נס. אבל זה לא שהוא רצה את המרגלית, כי אז אתה רוצה, בגלל שהוא כאילו, זה מה שהוא ראה, שזה השלמות. אבל פה הוא לא רואה בזה שלמות, פשוט.
טוב, הכל פעמים.
שהם קיבלו תנאים לעבודת השם, תנאים ליצור שכר נוסף. אז זה לא המראה של משהו בלתי גבולי בגבולי.
כן, אבל זה לא ישיב את השאלה. קשה לי לקבל את התשובה הזאת, לא מיישבת את ליבי. אתה שואל שאלה עקרונית. זה שהוא השתמש בזה לדברים טובים הלאה, זה דבר אחר, אבל למעשה סוף כל סוף. חיים זה דבר יסודי להשתמש בו לדברים הכי טובים. אבל החיים שאנחנו מקבלים זה לא שכר. זה תנאי בסיסיים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לבריאותיו, בשביל התכלית. אבל אתה שאלת שאלה עמוקה, איך ייתכן לקחת שכר ולהפסיד מדברים חולפים? זה בכלל לא מעין אותו עניין. אז מה שאנחנו שאלנו בדרך...
חיים, חיים, חיים ימים, על פי הדבר.
זה תנאים, זה לא שכר. אז למה? מה זה משנה? אבל למעשה אתה שואל שאלה, איך אפשר... אם הוא לא היה מפסיד, לא אכפת לי שיתנו לאדם את כל התנאים הכי מקסימליים, אבל אם אשתו חוששת שהוא מפסיד את דרגתו לעולם הבא, אז פירוש הדבר שיש כאן על חשבון. אז השאלה שלך היא קושיה מאוד חמורה. אני אומר, רשע יותר קל ליישב. כי הרמח"ל אומר שרשע, מי שמפסיד את חלקו לעולם הבא, זה אדם ששום מעשה טוב באמת לא הגיע לדרגת העולם הבא שלו. הוא באמת, המעשים שלו כל כך דלים, שאם היה לו מעשה טוב אחד, אומר רמח"ל, שיעלה אותו לעולם הבא, הוא כבר לא יכול להפסיד עולם הבא. היו מייסרים אותו עד שהוא היה זוכה לעולם הבא. אבל זה סוג בן אדם כזה, שכל המעשים שלו כל כך מקולקלים ודלים, שבאמת הוא לא הגיע. אבל סוף כל סוף הוא עשה מצווה, אז זה נשאר בעולם הזה. מה? הוא קיים את מצוות השם, והמצווה הצליחה לפעול שלמות במישור החיצוני של העולם. זה גם הערת המצווה. המצווה פועלת גם בשכר בעולם הזה, למצוות יש שתי פעולות. מה?
אנחנו לא שאתה, אין טוב לדבקות. יש עד טוב שלא דבקות, שלא טוב אמיתי. גם לרשע, אני חושב שגם לרשע זה צריך להישאר. שגם לרשע יש לה
פיקוד
טוב
שלא
טוב באמת. זה לא שכר.
אבל מה לעשות, אבל אתה צודק, השאלה שלך טובה. אבל אם אני הבנתי מתוך דברי הרמח"ל בחלק שני, כשנראה מדבריו שבאמת אותו אדם שאיבד חלקו לעולם הבא, באמת לא הצליח להיכנס לעולם הבא. זה לא הוקוס פוקוס, מי שמניח תפילין מקבל עולם הבא. צריכים איזשהו תנאי מסוים שהמעשה הזה יהיה בעל ערך מינימלי באיזשהו רף שהקדוש ברוך הוא קובע מתי האדם דבק בשלמות. אתה מבין שאם אדם כל החיים יעשה הצגה על תפילין כדי לעשות הצגה שהוא דתי, הוא יתחבר לעולם הבא? לא, נכון?
למה לא?
זה מסילת ישרי, הוא אומר מפורש. הוא לא עבד את השם בכלל.
אפילו
ריקים שבאת... אז כריקים שבאנו, ברוך השם, הם עושים מעשים טובים מאוד. אבל... לא, הוא אומר, אדם שעושה מעשה מצווה בשביל להרוויח כבוד או ממון במובן הפשוט, הוא אומר, הוא בכלל לא עובד את השם, הוא עובד את עצמו. זה שזה במקרה, בלבוש כדתי, זה בכלל לא קשור. אז יש איזה רף מינימלי שקדוש ברוך הוא קובע מתי האדם דבק בשלמות. עולם הבא זה לא משחק, עולם הבא זה שלמות, ומי שלא דבק בשלמות, הוא לא יכול להפיל לשם. אז בגבי רשע אפשר היה ליישב, אבל השאלות שאתם שואלים זה שאלות הרבה יותר כבדות וטעונות התייחסות כבדה. כן,
אולי אפשר לתרץ שבעצם בזה שהוא מקבל משהו מלמעלה, אז זה משנה טיפה לאחד הצדדים את האיזון של הבחירה, וכך שם מצופה ממנו הרבה יותר טוב כדי להשיג טוב. ואז אם ככה, בשביל להשיג עכשיו בעצם כאילו השלמות נפסדת, כי בעצם ביחס ליכולת הבחירה החופשית שלו הוא היה אמור להרגיע להרבה יותר שלמות.
אז אתה אומר תירוץ כזה, שאשתו של רבי יוסי חששה שאם היא תקבל עכשיו הרבה כסף, אז נקודת הפתיחת הבחירה שלה תשתנה כאישה עשירה ולא אישה ענייה, ואז יכול להיות שהיא לא תעמוד ברף הדרישות מעצמה.
כן.
חידוש.
אפשר גם להוסיף על זה?
כן.
רציתי גם להוסיף משהו דומה, שזה מזכיר לי את הסיפור של אגרא, שהוא קיבל את הבא אליו מגיל, זה שילח אותו, אמרנו שאני... אני חושב שהיא חששה, אני לא יודע מה עבר לה, אבל שהיא חששה שזה יתגר בהשתדלות שלה. שרצה עוד יותר להשתדל, שזה לא יבוא כמו, כאילו לא קיבלתי משהו מהשמיים כזה, אתה חושב את העיניים, אלא אני השתדלתי בשביל זה, וזה...
כן, אבל לשון חז"ל שם לא נראה כך. נראה שהיא חוששת שיגרע חלקה לעולם הבא. אתה אומר, יגרע חלקה מזה בעתיד. לא מהמצב עכשיו, עם מה שכבר יש בידה, אלא ממה שהיא תעבוד בהמשך. טוב. זה נראה קצת, לא נראה בפשט הפשוט, אבל אולי הצעות שלכם טובות.
זה מרמז שהתנאים הפסיכיים של קדוש ברוך הוא מוביל, גם יחסיים,
כל אדם ואדם לכל אחד.
פשוט, כן, כל אחד מקבל תפקיד שונה, נכון. טוב, שאלה חזקה מאוד, אני בלי נדר נעיין בה. אז נמשיך הלאה. ואולם, מלבד היות עולם הנשמות מקום לנשמות לשבת בו כל זמן היותן מצפות לגור, הנה עוד תועלת גדולה נמצאת בו לנשמות עצמן ואחריהן לגוף, למה שיצטרך אחר כך בזמן התחייה. אז הוא כעת רוצה להוסיף לנו עוד ידיעה, מה התועלת שיש גם בעצם ההמתנה, מלבד הצורך בהמתנה, כי העולם עדיין לא הגיע לתיקון, אבל יש כאן עוד תועלת פרטית לכל אדם ואדם, וזה כי אחר שהייתה הגזרה לאדם שלא יגיע לשלמותו אלא אחר המוות, אחרי שנגזרה הגזרה של של ביום החולחן מנו מות תמות, שכל השלמות שאדם קונה בחייו תצא מן הכוח אל הפועל רק אחרי המיטה, אף על פי שכבר נראה לו, הכוונה ראוי לו, ככה צריך להגיד, לא נראה לו לראוי לו, אף על פי שכבר ראוי לו מצד מעשיו עודנו חי, אפילו שלמעשה ודאי שהאדם ראוי לשלמותו בעודו חי, היום אנחנו בעצם ראויים לשלמות שלנו, אלא כי זולת זה, הוא אומר רמח"ל, אם אדם בחייו לא ראוי להיות שלם לעתיד לבוא, לא היה מגיע לו מעולם, שהרי אין זמן קניית השלמות אלא בעולם הזה טרם המוות וכמו שזכרנו. עד כאן זה כאילו מאמר מוסגר, בעצם לשכנע אותנו שוודאי ודאי האדם כבר קונה את כל השלמות שלו בחייו, ויש גזרה שהשלמות הזאת תעוקב עד היציאה מן הכוח אל הפועל בזמן התחייה. עוד נמשך מן הגזרה הזאת שהנשמה כל זמן היותה בגוף בעולם הזה שערה דבוק בו, שאי אפשר שיפרד ממנו לגמרי, תהיה גם היא חשוכה ועמומה כחלק מגזרת המיטה, שאדם לא יכול לקבל את שכרו בעולם הזה. אז חייב להיות שהנשמה גם היא לא תוכל להאיר, שהרי לא יכול, אם היא מהירה זה בעצם האור שלה הוא נצחי, פירוש הדבר שאם הגוף שלנו לא ראוי לקבל את השכר הנצחי, זה אומר שהנשמה צריכה להיות במצב של, במצב של המתנה. ואף על פי שעל ידי המעשים הטובים שהאדם עושה, הכוונה בעולם הזה, קונה היא בעצמה שלמות ועיקר, לא יוכל הדבר להיגלות ולא תוכל להזדהר בזוהר שהראוי לה להזדהר כפי היקר ראוי שהיא משגת באמת
בעולם הזה,
כן, אלא הכל נשאר כבוש בעצמותה עד הזמן שיינתן להיגלות, שזה היינו בתחייה. ואולם אין העקבה מצידה כלל, כי היא מצד הגוף כמו שזכרנו, והוא עצמו מפסיד בזה שלא יקבל כל אותו הזמן הזיכוך שהראוי שיקבל כמו שזכרנו. אמנם גם היא מפסדת, גם הנשמה הוא אומר מפסידה מאוד, במה שהיא לא יכולה להאיר את תורה שהיא כבושה בעצמה ואינה יכולה לפשט זוהריה. זה הפסד ראשון, עצם זה שהיא לא יכולה להאיר את תורה. לא שאלה של צער, זה שאלה של עובדה, מה קורה לאותו האור, האור הזה מעוקב.
אבל היא לא יכולה,
מפסיד. חכה רגע, זה מה שהוא אומר בשורות הבאות. קודם כל הוא אומר מה קורה לנשמה בעולם הזה, שהגוף מפסיד שהוא לא יכול לקבל את ההערה שלה, וגם היא מפסדת. למה? הוא אומר שני תהמים למה היא מפסדת. א', שהיא כבושה בעצמה ואינה יכולה לפשט זוהריה, עצם זה שהיא לא יכולה להאיר, אז היא לא פועלת את, את החוק שלה, ועוד שאינה פועלת הפעולה הראויה לה שהיא זיכוך הגוף שוב פעם, שני דברים. עצם זה שבכלל לא מהירה, ועצם שלא מהיר זה הפסד בשבילו, הוא בעצם לא, 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 לא מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, ועוד ביחס לגוף, שאינה פועלת הפעולה הראויה לה שהיא זיקוך הגוף. ואילו הייתה פועלת אותה, הייתה משתלמת בזה שלמות גדול מצד מהות הפעולה עצמה, שהרי פעולת השלמות היא היות מיטיב ומשלים זולתו. אם היא הייתה מסוגלת להאיר את הגוף, לזכך את הגוף, כיוון שכל פעולתה הטבה לגוף, זה היה גורם לה גם היא להשתלם, ועוד, גם אם זה לא הייתה פעולת הטבה דווקא, זאת היא הפעולה הנאותה לה לפי טיבה וחוקה, שלכך נוצרה. וכל נברא משתלם כשפועל מה שחקק לו הבורא יתברך שמו שיפעל, וחסר משלמות כל זמן שלא יפעלהו. אז כל הטעמים האלה, הרמח"ל אומר, למה הנשמה בעצם מפסידה את שלמותה? לא מפסידה במובן של הפסד כמו אדם בעל בחירה שמפסיד, היא לא בוחרת, אלא הכוונה היא שהיא לא מגיעה אל מצב השלמתה. למה? כי היא לא פועלת את הזיקוך לגוף שזו הטבה לזולת, וגם היא לא פועלת את כל תפקידה בבריאתה. כל זה גורם שהיא בעצם מכונסת בעצמה, והיא לא יכולה להגיע למצב שלמותה.
היא עודה לעולם, גם
את רגע, בסדר. אז פה בהמשך, באות הבאה, רמח"ל יתייחס לשאלה שלך. מה קרה, מה היה קורה לפני, מה קרה לפני חטא אדם הראשון? ואומנם בצאת הנשמה מהגוף הלכתה אל עולם הנשמות, הנה אישה מתפשטת ומזדהרת בזוהריה כפי שראוי לה על פי מעשיה, ובמה שהיא משגת שם כל זמן היותה שם, מתחזקת ממה שנתחלשה בגוף, ככיוון שהיא דבר שם מפשטת זוהריה, ואחר כך היא פועלת הפעולה הראויה לה, ממילא היא משתלמת, היא מתחילה להשתלם ומזדמנת יותר למה שראוי שתעשה בזמן התחייה. היא צריכה להיכנס אל הגוף באופן שלם, עד שכשתשוב בגוף בזמן הראוי תוכל לפעול בו הפעולה הנאותה לה, היינו הזיכוך שזכרנו. ופה אני חוזר ואני שואל אתכם שאלה עוד פעם, מה הולך פה? בישלמה שהיא מפשטת זוהריה שתאיר, אבל בעיקר היא צריכה להאיר הרי את הפעולה ביחס לגוף, והגוף עדיין ממתין לגמרי במקום אחר. אז איך היא יכולה להשתלם ולהכין את עצמה לתחייה? הרי היא צריכה את הגוף כדי לפעול את הפעולה.
אבל גם זה שהיא מתחזקת ממה שנחלשה.
נו, אתה מחזק את השאלה שלי? התשובה היא שוב פעם כמו שאמרנו מקודם. כיוון שכעת היא יכולה כבר להאיר לכל הפחות ללבושין שלה, אז פירוש הדבר שכעת ביציאה מן הגוף היא יכולה להאיר בינתיים ללבושיה. והיא כבר מוציאה את עצמה מן הכוח אל הפועל. זה שהלבוש יאיר בחיבור הלבוש החיצוני בתחייה, זה כבר יהיה בכל כוחה. ואם תשאלו אותי, נו אז למה בעולם הזה היא לא יכולה להאיר רק ללבושים ולא לגוף? זה כבר בלתי אפשרי. כי זה הכל מעגל, מעגל. אם היא מאירה ללבושים, גם הגוף יקבל את אורו. היא חייבת להיות כבושה בעצמה.
התוכנית האלוקית.
כמובן גאה חטא.
קודם שיש חלקים בשנה שעולים והם
בישראל הפסגות,
שם הלבושים לא נמצאים.
זה בכוח, היא לא בפועל, היא לא מקבלת שום עונג מזה. אנחנו לא מקבלים מטב שכמה אתה בבוקר הרגשת היום יותר מעונג משהלכת לישון. זה הכל בכוח, זה בכלל לא יצא לפועל.
מה זה אומרים בכוח?
הכל הנשמה משתלמת לפי מה שהאדם עבד ביום, חלקי הנשמה העליונים עולים לקבל העצמה בשעה, כי בשעה שהיא מחוברת לגוף, חלק מגזרת המיטה, רמח"ל יגיד לנו בחלק התפילה, שהיא באמת הנשמה גם לא יכולה לקבל גם השגות בגלל הגבול של החומר, האחור. לכן רק בשעת השינה שהיא נפרדת למעלה, אז היא יכולה לקבל את ההשגות כתולדה למה שאדם פעל בבחירה שלו, עשה כאן בתורה, והיא למעשה צריכה לקבל את שלמותה רק בשעת השינה. היה מרגלה בפומי דהגרה, ככה הרב חיים מוולוז'ין כותב, היה רגיל בפיו לומר שאחת מהתכליות שהצורך של המין האנושי בשינה זה בשביל העניין הזה, כדי שיקבל את יקבל את ההשגות שלו, כי בלי שינה לא היינו יכולים לקבל את השלמות.
זה יתורגם לשכר. בינתיים זה לא שכר, בינתיים זו שלמות נשמתית. השכר יהיה רק מתי שיתאיר לחיצוניות שלנו.
יש לנו עם משה, מה שאנחנו נראים משה רבינו, זה היה, הוא עשה את זה, כאילו זה משהו,
מה אתם מתכוונים?
שהגוף שלו כבר הגיע לשלמות גופנית,
שקרן אור פנן,
שהגוף שלו כבר יכל לעלות למעלה, וכאילו כלומר,
כן, נכון. והמשכילים יזהירו כזו הרקיע.
מה זה הבחינה שהשם של בגן עדן?
לא יודע לפרש. השם מזכנו. אז זה בעצם ההבחנה הנוספת שלמדנו. כעת נשלים עוד את הקטע האחרון בעזרת השם, ואולם צריך שתדע, כי גם אתה, בהיכנס הנשמה בגוף העובר, כעת הוא שלום רוצה להתייחס לשאלה שאתה שאלת, מה קרה, מה היה קורה לדעתכם קודם חטא אדם הראשון? האם גם אז היה את כל ההבחנות שהבחנו? לא. כלומר שהנשמה, כבר למדנו את זה בפרק שלישי, בתחילת הפרק, שאצל אדם הראשון תוך כדי עבודה הוא היה כל החיצוניות שלו, הלבושים הפנימיים והלבושים החיצוניים, הכל היה מזדכך והולך ומקבל הערת הנשמה. וכמו שחזל אומרים, הכבו של אדם הראשון היה מאיר, היה מקאה גלגל חמה, מביישת גלגל חמה, כי הנשמה הייתה כל כך בעוצמה מאירה שהוא היה מאיר. זה נקרא לבוש בלבושי אור באלף. הלבושים שלו היו לבושים בקוטנות אור באלף, כך כתוב במשנתו של רבי מאיר, כתוב במדרש רבה. משנתו של רבי מאיר היה כתוב קוטנות אור באלף, הכוונה היא שלפני החטא הוא היה לבוש בקוטנות של אור.
זה כתוב אחרי
החטא. טוב, אבל הוא היה, נכון, כאילו בא להגיד שהאור מתחלף, הוא מתלבש במשחה דחיביה באור הנחש, שהפך את האור באלף לאור בעין. עכשיו,
כאן הוא מדבר, חוזר ללפני החטא?
כן, הוא בא להגיד מה קרה, מה היה לפני ומה, כן, הוא בא להגיד הבחנה שהייתה אפילו לפני החטא. אז הרי כולנו מבינים שכל מה שלמדנו עד עכשיו ודאי שזה לאחר החטא, אומר רמח"ל, אבל יש הבחנה אחת שהיא כבר הייתה גם לפני החטא. מה היא? אומר, אני אגיד קודם כל בעל פה, אחרי זה נקרא את זה בפנים. אומר, כל מה שדיברנו זה הכל ביחס למה שהאדם צריך לפעול במעשים שלו. אבל יש עוד חלק. עצם טבע הנשמה היא עצם מוזר. וכדי שהאדם בכלל יוכל להיות בעל בחירה, גם אדם הראשון קודם החטא, כדי שיוכל להתמודד בין עץ החיים לעץ הדעת, אם הנשמה הטבעית הייתה מהירה בו בכל עוצמתה, לא היה שייך בכלל מקום לבחירה ועבודה. ולכן גם אצל אדם הראשון קודם החטא היה מושג שנקרא לכי ומעטי את עצמך, שאמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, שיש מיעוט. הנשמה חייבת לקבל מיעוט שיאפשר בכלל בחירה. אחרי המיעוט הזה, אז אדם הראשון היה מקבל את הבחירה לפי ערכו, והיה הולך ומשתלם מאותה נקודה מכוח מעשיו, והיה מאיר את עצמו תוך כדי עבודה כמו שלמדנו. לעומת מצבנו אנו, שיש לנו גם את המיעוט הטבעי של הנשמה, וגם את המיעוט שאפילו המעשים שלנו לא יכולים להאיר בכלל היום עד התחייה. אנחנו, יש לנו בעיה כפולה. את זה הוא רוצה עכשיו להבחין. ואולם צריך שתדע, כי גם אתה בהיכנס הנשמה בגוף העובר, אף על פי שלא קנתה עדיין שלמות במעשיה, ולפני שבכלל דיברת על שלמות המעשים, הנה מצד יקרה וזוהרה העצמי, היה ראוי שתיתן זיכוך גדול לחומר, עד שיהיה יוצא מגדר המין האנושי. אמנם גזרתו התברך שמו כובשת אותה, ומעלם את כוחה וממעט את זוהרה באופן שלא יימשך ממנה עניין זה, אבל תשב שם עלותה בעצמה, הכוונה מחוסה בעצמה באותו השיעור המצטרך לפי הכוונה העליונה, ופועלת בגוף באותו הסדר, והשיעור הנרצה מחוכמתו התברך שמו. זה היה גם לאדם הראשון קודם אחי. והנה כפי מעשה הטובים שעושה והולכת, היה לה הכוונה קודם החטא להתפשט ולהזדער כמו שזכרנו, ואז היה מגיע ממנה הזיכוך לגוף. ואומנם לפי הגזרה שביארנו למעלה זה אחר החטא, לא ייתכן לזה אלא ביותה בעולם הנשמות. עכשיו, אחרי שהבנו את הבחינה החדשה, הוא אומר, ומה יקרה עכשיו? האם הבחינה הראשונה לא תתגלה בעולם השכר? הבחינה השנייה, כבר למדנו בתחייה, ודאי תתגלה שכל המעשים שלנו יצאו מן הכוח אל הפועל. אבל מה יהיה עם הבחינה הראשונה הטבעית של הנשמה? הוא אומר, אכן בשובה בגוף אחר התחייה לא תתמעט ולא תתעלם, אלא תיכנס בכל זוהריה ובכל כוחה, ואז מיד תזכך את הגוף ההוא זיכוך גדול, ולא יצטרך לו הגידול מעט מעט שצריך אתה לילדים, כי אנחנו כל הגדלות והקטנות זה הכל תהליכים שאחר החטא, אלא מיד בשעתו תאיר בו, ומיד תזכחהו זיכוך גדול. ואומנם, לא ימנע זה שיהיו לגוף ולנשמה יחד אילויים אחר אילויים, גם אחרי וגם אחרי. אומר לנו כעת עוד הבחנה חדשה, שגם אחרי התחייה עדיין יהיו אילויים אינסופיים. ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוקים בציון. יפה, שאלה יפה. שאלה יפה, מה פתאום שיהיו אילויים? עוד מעט נדבר, אבל העניין הוא שמיד בבוא הנשמה בגוף יהיה האדם ההוא יקר ונעלה וגופו יקבל מיד זיכוך ראשון. יתעלה בו מכל מה שהיה כל ימי חייו הראשונים, ויהיה הזיכוך ההוא כפי כל המעשים הטובים שעשה כבר, ויישם אותו במדרגה שראוי לו להיות בין הזוכים להנות בשלמות, ואחר כך יתעלו שניהם אילויים כפי מה שראוי למי שהוא במדרגה ההוא. יפה, אז זו השאלה שאתם שואלים, ואני אוסיף עוד שאלה אחת ובזה נסיים, לא נאריך, רק נסיים את הנושא. שאלה אחת שאתם שואלים, מאיזה? מה פתאום שיהיו אילויים? הרי אם האדם כבר ישלים את עצמו, ישלים. אבל התשובה היא שהאילויים הם לא אילויים להשגת דרגה, אלא שכך טבע השלם שהולך ודבק במקורו ושלמותו מנקודת הפתיחה שהוא יוצא. כל אדם מהמקום שהוא הגיע מצד מעשיו, הטבע הוא של נגילה ונשמחה בך. שדבקות בשלם היא דבקות שאין לה שיעור. אי אפשר, דבר שהוא לא עומד, ככה הגר"א מסביר בספר איוב, הוא אומר שדבקות בשלם לא יכולה להיות סטטית. לא יכולה, זה מעצם גדר דבקות בשלם. ולכן אילויים הכוונה היא שלא, כמו שהגמרא אומר, הצדיקים אין להם מנוחה בעולם הבא, שהכוונה היא שעצם הדבקות מחייבת כל הזמן התעלות. זה גדר שנקרא מצב אילויים. אבל יש לי שאלה יותר כבדה עבורכם. מה הרמח"ל רצה להגיד לנו בעניין הזה שהנשמה תוציא מן הכוח אל הפועל את הטבע שלה שהיא עצם מוזר? הרי זה בכלל לא תלוי במעשים, זה פשוט עצם הטבע הנשמה. אז מה יש לי מזה שמקודם הנשמה הייתה כבושה ואפשרה לי לעבוד ועכשיו היא פשוט העירה לי? הרי זה לא שכר, זה מתנת חינם, זה נשמה בכלל שמאירה בגוף, בכלל לא מצד המעשים שלי. אז מה יש לי מזה שהנשמה העירה אותי והפכה אותי לעצם מוזר?
צינור שאתה פותח.
בסדר, אבל מה יש לי מזה? והרי תסכימו איתי שבבחינה הזאת כל בני אדם שווים. אין הבדל בין נשמת משה רבינו שתאיר לחיצוניותו לבין נשמת קטן שבישראל. והרי נשמה היא תמיד עצם מוזר. את המדרגה הוא קיבל מצד המעשים. אז מה פירוש כפי מדרגתו? מה? אבל זה כבר, את הזיכוך לפי המעשים, זה חשבון אחד. חוץ מזה הוא אומר לך, אל תשכח שהנשמה בכלל היא עצם מוזר, וכל מה שמייתה את עצמה כדי שתוכל לך להיות מין אנושי 6,000 שנה, אבל אחר כך היא חוזרת לטבע שלה, וגמרנו. אז מה יש לי בידיעה הזאת? מה?
מי אמר שהוא מדבר על זה כוחה, על האור הטבעי של
הנשמה? זה הנושא. זה מה שהוא אמר. שאפילו לפני חטא אדם הראשון, או לפני שבכלל היה חטא ופגם, עדיין גם אצל אדם הראשון היה מיעוט טבעי, כי אחרת הוא לא יכול היה לעמוד בניסיון. וזה ייפסק מתי שהעולם העבודה יסתיים.
אני חייב להגיד את זה.
מה?
חייב להגיד את זה.
את אומר בתור ידיעה.
זה כנגד מה שהקדוש ברוך הוא כבש אותה אז. הוא צריך עכשיו להחזיר אותה.
בסדר. אז ברוך הוא, אני אנסה להגיד שתי אפשרויות ואתם תכריעו. אפשרות ראשונה, זה באמת לא שייך למערכת השכר. הוא בא רק להגיד לך את התמונה האמיתית.
אתה כל כך התרגלנו, כל כך הרבה התרגלנו, להתרגל למין אנושי כל כך לא אמיתי, שיכול ללכת עם קשר עם נשמה אלוקית, ולהיראות כאחד מגויי הארץ. הוא אומר, תבין, הסדר הזה הוא לא טבעי. כשהעולם, עולם העבודה ייפסק, אז הדבר הכי נורמלי זה שאנשים יסתובבו כמו כוכבי שמיים. זה לא מליצה. תבין, באמת, התמונה תהיה שהגוף יהיה לגמרי כל כך תפה להרת הנשמה, שהוא בכלל לא יעלה בשם. תבין על מה אתה מדבר. מדובר פה בעצם זוהר, שאין לו שום יחס עם חומר, וממילא הוא יאיר אותו לחלוטין. כפשוטו של מקרא, המשכילים יזירו כזוהר הרקיע. ויש שם דרגות בספר דניאל, יהיו כאלו, כתוב באבו בתנא דבי אליהו, את כל הדרגות, מי ששנה פרק אחד יזיר כמו כוכב פלוני, ומי ששנה שני פרקים וכן הלאה, הכל יהיה דרגות, איך האדם יוכל, איך הנשמה, וזה ביחס לבחינה השנייה של המעשים, אבל יש גם את הבחינה הטבעית של הנשמה עצמה, שכל ישראל יהיו כעצמים זוהרים. טוב, זו אפשרות אחת, זה באמת לא שייך לשכר. רק תכיר, תבין את המערכת, איך נראה עולם שכר לעומת עולם עבודה. אפשר אולי להגיד על דרך שאתם אמרתם, שגם האור הטבעי של הנשמה יוכל להגיע אל האדם כפי הכלים הבחיריים שהוא הכין. שכמו זה אתם רציתם להגיד, ואולי גם זה נכון, שכפי הכלים שאדם הכין, ככה עצם הזוהר יאיר אליו, כי הוא יגיע אליו בכלים שהוא זיקח את החומר להיות ראוי לקבל את הנשמה, גם ממה שהוא לא עבד, גם מאותו חלק שהוא לא...
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.